טוב, שלום וברכה, שנה טובה, חתימה טובה. אנחנו בימים האלה שבין ראש שנה ליום הכיפורים, כשאנחנו יודעים שבראש שנה עלינו למקום מאוד גבוה של תשובת הרצון, המלאכת הקדוש ברוך הוא, וביום הכיפורים בעזרת השם אנחנו עומדים לקראת מציאות כזאת של כפרת כל העוונות, סליחה עמוק מזה, מחילה עמוק עמוק מזה, כפרה. כשבתווך יש לנו אתגר לא פשוט. התווך, אנחנו מבקשים להתמודד עם החולשות, עם החטאים, מנסים להתבונן בהם ולראות איך אנחנו משתחררים מהם. וברשותכם אני רוצה ללמוד איתכם איזשהו מעשה של רבי נחמן מברסלב, שעניינו לחשוב ביחד איך באמת נחלצים ממקומות שבהם יצר הרע כבר תפס אותנו, מקומות שבהם אנחנו כבר שבועים שלו איזה כמה זמן. איך אפשר לשנות? האם אפשר לשנות? הרי הפחד הכי גדול, אני חושב, של אדם כשהוא בא לראש השנה, בכלל עשרת ימי תשובה, הפחד הכי גדול נראה לי שהוא מגולם באבינו מלכנו, נא אל תשיבנו ריקה מלפניך. הפחד הכי גדול זה להגיע לראש שנה, להתפלל, לבאור, הפחד הכי גדול זה בכלל לא להגיע לראש שנה, בסדר? אבל הפחד הכי גדול, להגיע לראש שנה, להתפלל, לבאור, לרצות והכל, לקום ביום ראשון בבוקר, יום אחרי ראש שנה, לגלות שאני אותו בן אדם, לא השתנה כלום, לעבור את כל עשרת ימי תשובה, כל יום כיפור, לגלות שאני אותו אדם, שבוי באותם מקומות, כנוע באותם מקומות, אותו דבר, הכל אותו דבר. זה הפחד הכי גדול. זה נקרא לשוב ריקם. עשיתי את כל זה, לא עשיתי כלום. אני מנסה לחשוב, ברשותכם, ביחד איתכם, לחשוב איך אפשר להגיע למקום כזה שבו אתה נחלץ מהרגילים לא טובים, נחלץ מחטאים לא טובים. מה צריך לעשות בשביל זה באמת? איזה עמדה בנפש צריכה להיות בשביל המקום הזה? טוב. אז כאמור אנחנו נלמד מעשה של רבי נחמן מברסלב. וכידוע רבי נחמן, המעשיות שלו הן מאוד מתעתעות. כלומר, זה נראה הרבה פעמים, גם הסיפור שנקרא היום, נראה כמו סיפור ילדים חמוד. אפילו כשחיפשתי להדפיס אותו, ראיתי שהוא מופיע בערוץ מאיר לילדים בין השאר, בגרסה קצת אחרת, וגם יש שם לקח, מסקנה, שורה אחת, כן? מסקנה, ככה, וכ... אני מדומה שהמסקנה, צריך ללמוד תורה. אני מדומה שזאת הייתה המסקנה של ה... זה מסקנה נכונה, בלי קשר למעשה, כן? מסקנה נכונה מאוד. נראה סיפור שנראה ילדותי, כמו הרבה סיפורים של רבי נחמן. סיפור שגם מתכתב עם הרבה סיפורי עם בסוגים כאלה ואחרים, כמו עוד כמה מעשיות של רבי נחמן. אבל באמת, אנחנו יודעים שהם... רבי נחמן אמר שהוא ראה שאת התורות שלו לא מצליחים לגמרי להבין. אנחנו יודעים שהתורות של רבי נחמן הם ממש עולם הסוד, מקומות מאוד גבוהים. כמדומני שמעתי שהרב צבי יהודה אמר שאת רבי נחמן צריך ללמוד בתור אחד הספרים האחרונים של ספרי הסוד, כלומר באמת הוא מקום מאוד גבוה, בניגוד גמור לאיזה חוויה שכאילו להיות חסיד דרבי נחמן זה לעמוד על טרנזיט או לרקוד על גג של טרנזיט וזהו, זה לא בדיוק ככה, זה הרבה יותר עמוק מזה. וכדי לתת שערים בדרך אל התורות הגדולות, סיפר רבי נחמן את המעשיות. כלומר, לכן זה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, קרי מאותם שנים של התהוות העולם ממעשה בראשית ומעשה מרכבה, אנחנו מדברים ממש על סתרי תורה. מה שאנחנו נלמד כאן, מן הסתם יש לו הרבה סתרים ועומקים, אנחנו נלמד משהו, צד אחד שיכול לשמש אותנו באמת בחיים, אז בואו נקרא את הסיפור, נספר אותו אחר כך בשפה שלי ונלמד. מספרים שאחד פגע בו גזלן ורצה לגוזלו. שאל אותו הגזלן, יש לך מעות? השיב, יש לי, בוודאי אתן לך כל הממון בשביל נפשי. וגזל אותו הגזלן. אחר כך אמר זה הנגזל אל הגזלן, איך אבוא לביתי בלי ממון? אחר שהייתי נע ונד מביתי זמן ארוך כל כך, אתה, איך אבוא ריקם לביתי? לכן אני מבקש ממך שתראה עם הרובה שלך בכובע שלי, כדי שיהיה ניכר שפגע בי גזלן. וכן עשה הגזלן. אחר כך ביקש ממנו עוד שיראה באיזה מקומות אחרים. בסוף השיב הגזלן, אין לי עוד אבק שריפה. אז ענה הנגזל, אתה שאין לך עוד אבק שריפה, בוא לכאן. תפס אותו באורפו, קרא לידידיו, והתגבר על הגזלן וניצחו. טוב, ספר את זה בשפה שלי, בסדר? האחד, שהמצב הכלכלי בבית היה מאוד קשה, והוא אמר לאשתו ולילדים שהוא אין ברירה, באמת הגיעו כבר לפת לחם, אין ברירה, הוא יוצא עכשיו חצי שנה לעבוד בחוץ לארץ, הוא יחזור, הוא יפרנס אותם, הוא יביא להם פרנסה, עכשיו חצי שנה תהיה מאוד קשה, אבל אחר כך בעזרת השם דברים יסתדרו. חזר מחוץ לארץ בהמתחתו, הכסף הוא עבד מאוד קשה, הוא ישן אולי 4 שעות שם בלילה, וחזר ממש ברוך השם עם הכסף והכל. איכשהו נוחת בארץ, בסדר, מגיע, הוא אמר בכל זאת לא לבזבז את הכסף, ניסה טרמפים, בסדר, קח טרמפים עד הבית, ממש התקרב לבית, הגיע אליו איזה שודד, בא, אמר לו, יש לך כסף? ואז הוא ענה לו, ניתן לך הכל, רק אל תהרוג אותי, בסדר? והגנב גנב אותו. בעצם הוא עומד ברגע כזה שאין לו כלום. חצי שנה הזאת ירדה לטמיון. הכל נפל, הכל התרסק, אין שום דבר, כלום, כלום, כלום. ואז הוא עושה לו את התרגיל הזה כמו שראינו. תשמע, אני לא יכול להסתכל על אשתי, לא יכול להסתכל על הילדים, לא יכול להסתכל על החברים. מה אני אגיד להם? שמה? שגנבו אותי, אף אחד לא יאמין לי, אני צריך לפחות הוכחות. אחרי תגידו שחצי שנה אני הסתובבתי, עשיתי חיים בחול. אני חייב, חייב הוכחות. קח את הכובע, תראה בכובע. והגזלן הזה היה ממש חמוד. הסכים שתף איתו פעולה, ירה בכובע. קח את החולצה, ירה בחולצה. קח מכסיים, ירה מכסיים. נעליים, ירה בנעליים. יריה האחרונה רק כדי שיהיה בטוח. אם אתה יכול, הנה יש לי פה איזה תיק גב, תראה גם בתיק, אין כדורים, ואז הוא מחסל את הגזלן, זה הסיפור, סיפור ילדים לכל דבר, חמוד, ככה זה נראה. עכשיו אנחנו רוצים להעמיק, להיכנס פנימה לתוך העניין. יש פה בן אדם, שהאדם הזה הוא בנה לעצמו במשך תקופה, כי אנחנו רואים שהוא היה ענב ענד הרבה זמן מחוץ לבית, לפי מה שרבי נחמן מספר, אחר שהייתי נע ונד מביתי זמן ארוך כל כך, זאת אומרת הרבה זמן הוא כבר קנה לעצמו איזה משהו, קנה לעצמו את הממון הזה, את הרכוש הזה, את הכוחות האלה, קנה לעצמו את הדבר הזה, בא הגזלן, מה הגזלן אומר לו אגב? מה הגזלן אומר לו? יש לך כסף, נכון? כלומר, הוא איים עליו? הוא איים עליו? הוא לא איים עליו. מי איים עליו? הוא בעצמו איים עליו. נכון, שמתי לב? הגנב שאל אותו, יש לך כסף? ואז הוא אמר לו, אני אתן לך הכל בשביל נפשי. יכול להיות, אני יכול להיות, אני רק מקשיב מה הוא אמר לו. מסכים, אני לא מתווכח, אני רק אומר שבדיבורים מי שאמר אני אתן את הכל בשביל נפשי זה היה הנגזל. בואו נתרגם את זה רגע עכשיו, נעבור אל השפה שלנו. אני רוצה לומר כך, שתראו גם צריך להיות נאמן למציאות, המציאות היא שרבי נחמן, כך מסופר, זה מופיע בחיי מוהר"ן, שרבי נחמן הלך בשיירה עם התלמידים שלו, ואז הגיעו לשם כל מיני אנשים, והם התחילו להגיד כל מיני דברים כאלה של משכילים, כל מיני דברים של חוכמות וכולי וכולי, והתלמידים שלו מאוד, זה נעשה להם רושם, ואז הוא אמר, אל תדאגו, תנו להם, ידברו, עוד מה תיגמר להם כל הדיבורים, הכל ייגמר, אני אספר לכם סיפור, ואז הוא סיפר את הסיפור הזה, בסדר? זה במקור. אבל הסיפור הזה, בוא נאמר את הדבר הבא. בעצם כל אדם, כל אחד מאיתנו יש לו כוחות, כל אחד מאיתנו יש גם איזה משהו שרוצה לגזול ממנו את הכוחות, נקרא לו בשם הפשטני כרגע יצר הרע, בסדר? יצר הרע עניינו לקחת את הכוחות שלך שאתה בנית, בראת, יצרת, עמלת עליהם זמן, והוא רוצה לגנוב אותם. כלומר, לקחת את הכוחות האלה להרע, וכמובן, אנחנו יודעים, אחרי שהאדם חוטא, אחרי שהאדם, זה, הוא בעצם הוא מאבד את זה, הוא תש כוחו, הוא גמור, זה מה שיצר רוצה לעבוד. איך עובדת הכניעה ליצרה? זה הדבר החשוב, אנחנו נלמד אותו בשתי רמות. רמה ראשונה, מה החוויה של כל האנשים החוטאים, במיוחד כשהם חוטאים בחטא הרבה זמן, במיוחד כשהם חוטאים בחטאים כבדים, מה החוויה? חוויה היא בדיוק מה שיש פה. רגע, זה אומר, יש לך כסף? מה הוא עונה לו? אני אתן לך הכל, רק אל תיקח את נפשי. חוויה של כל החוטאים בעולם, היא חוויה שאומרת, אם אני לא אחטא בחטא הזה, אני מחוסל, אני אמות. אין לי חיים בלי החטא הזה. אני לא יכול. אם אני עכשיו אתמודד מול יצרה בדבר הזה, אני מחוסל, אני גמור. אפשר לתת דוגמאות למכביר בדבר הזה. נגיד, יש אדם שהוא אדם של, של לשון הרע, בסדר? אז החוויה שלו הרבה פעמים זה איך אני תופס מקום בחברה, איך אני מעניין אנשים, איך אנשים קשורים אליי, מחוברים אליי. אני נכנס איתם בכל הדיבורים האלה, מדבר על האום, מדבר על זה, צוחקים פה, צוחקים שם, צוחקים כאן, ואז אני כאילו בחבר'ה, ואז יש לי חברים, יש לי מקום, יש... מה יקרה? מיום אחד אני אומר, אני לא מדבר יותר לשון הרע. אני לא מדבר לשון הרע. אני מאבד את המקום שלי בחברה. אני מאבד את זה, יצחקו עליי, אני רואה איזה משונה, איזה מוזר כזה, איזה... אני לא מדבר כבר על מצבים קשים של אנשים. תחשבו, יש אנשים שהפרנסה שלהם, החיות שלהם, זה מעבודה שהיא אסורה על פי התורה. נגיד בן אדם שהוא, לא יודע, הוא... שחקן, הנה, זה בדיוק עלה לאחרונה, הדיבור הזה של כדורגל בשבת. התראיין איזה אחד, שחקן כדורגל, שהוא אמר, אני עברתי מהליגה הבחירה בכדורגל, עברתי הליגה השנייה בגלל המשחקים בשבת. עכשיו תחשבו על ההתמודדות של אחד כזה. אחד כזה, שהוא שנים, זה הקריירה שלו, זה החיים שלו, זה הפרסום, הכל עובר סביב הדבר הזה, הכל לזה. ההכרעה הזאת בעצם להתמודד עם שבת, לשמור שבת, היא אומרת מבחינתו, מבחינת הרבה, נגיד קרה, הרבה אנשים שמשחקים כדורגל והיו רוצים לעשות תשובה, הם אומרים לעצמם בעצם, רגע, אם אני נכנע עכשיו לדבר הזה, אני מאבד את כל עולמי. את כל הקריירה שלי, את כל הפרסום שלי, את כל הטוב, זה הכישרון שלי בעולם. זה הדבר שיש לי. עכשיו אני גמור, אני גמור.
גם הכנסה.
כן, הפרנסה, הכנסה, זה הקיום. אם אני לא ממשיך את זה, אם אני לא חוטא בזה, אני מחוסל. כמעט כל דבר. נגיד, יש אנשים, אתם בטח לא מכירים, אבל יש כאלה אנשים שהם מסובכים עם המכשיר טלפון שלהם. כי חוץ מטלפונים יש שם עוד כמה דברים, בסדר? מסובכים, מחורים, רואים כל מיני דברים לא טובים וכו' וכו'. עכשיו, טוב להם? לא. רוצים לצאת מזה? כן. למה לא מצליחים לצאת מזה? כי זאת חוויה שאני לא מכיר קיום בלי זה. אני לא יכול בלי זה. בלי זה, מה? אני לא מסוגל. אין לי דרך לברוח בלי זה. אין לי דרך זה. אני לא יכול, לא יכול. כמעט כל החטאים שכתוב שאין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות. כלומר, שימו לב, שהחטא כדי להפיל בן אדם, הוא מכניס בו רוח. נכון, אנחנו אומרים, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסת בו תאווה. נכון, ככה אנחנו אומרים. כאילו הגשמיות ניצחה אותו, אבל חזל לא אומרים ככה. הוא נכנסת בו רוח. יש איזו רוח, יש איזו מחשבה, בסדר, רוחנית, שהיא אומרת לו משהו שהוא שטות מוחלט הדבר הזה, אבל זה מפיל אותו. המכנה המשותף, אם אני מבין נכון, של כל החטאים הכבדים בעולם, כל החטאים באופן כללי בעולם, זה המחשבה שבעצם הגזלן אמר לי, הממון או הנפש, הכסף או החיים, זה מה שהוא אמר לי. ועכשיו אני חייב לתת לו את כל כוחותיי, אני חייב לחטוא, אני חייב להסתבך, חייב ליפול, כי אם לא אני גמור, אם לא אני מחוסל. התמכרויות. למה אנשים לא, אנשים שמעשנים סיגריות, הם לא יודעים שהם מסכנים את עצמם, הם יודעים. רוצים לחיות? רוצים. למה לא מפסיקים? כי החווה, אני לא יכול בלי. אין לי חיים בלי. בלי אני אהיה עצבני, בלי אני אהיה מוטרד, בלי אני לא יכול, אני אהיה עצוב, אני לא יכול בלי. בלי זה אני מאבד הכל, זה החוויה, חוויה קיומית. אם אתם זוכרים, דיברנו בשבוע שעבר, לפני שבועיים, דיברנו גם בשבוע שעבר, אבל לפני שבועיים הזכרנו, הרגע שבו הנחש מצליח להפיל את חווה, והוא יודע, הרגע שבו כל מי שקורא בתורה מבין, שמעכשיו זה עניין של זמן, היא בדרך ליפול, זה עניין של זמן, זה הרגע שבו חווה עונה לו, מעץ, מכל עץ הגן נכון נוכל, ומן העץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים, לא תיגעו בו, לא תאכלו ממנו, פן תמותון. הרגע שבו היא אומרת, עץ הדעת הוא בתוך הגן. למדנו? כלומר הוא במרכז הגן. למה? כי אם בן אדם בחוויה, שזה הדבר המרכזי, זה, הכל יושב על זה, אז גם אם הוא אומר לעצמו, הכל יושב על זה, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לי לא, יהיה לו מאוד מסובך לעמוד מול הדבר הזה. אם עצם החיים תלויים בזה, עם הכל. כמו שדיברנו אז, האמת היא שעץ החיים בתוך הגן, ככה כתוב בפסוק, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת עברה. יש גם עץ הדעת, אבל הוא לא בתוך הגן. אבל חוויית החוטא היא הופכת את הדבר האסור למרכז הדבר. אני זוכר פעם, שמעתי מהרב בלייכר, שמעתי הכוונה באוזניים ממנו ישירות, כן? שהוא אמר שהשפה היהודית, שפה של חז"ל, דיברה הרבה יותר על שמחה בחלקך מאשר על להסתפק במועט. למה? יש ביטוי של הסתפקות גם בחז"ל, אבל הוא הרבה יותר זניח לעומת שמחה בחלקך. לעומת זאת הוא אמר לי שבנצרות, במקומות אחרים, הדיבור הרבה יותר של הסתפקות במועט. למה? אם אתה אומר לבן אדם, תשמע, תסתפק במועט, תסתפק במועט, מה אתה אומר לו? אתה אומר, תשמע, מראש זה מעט. מראש זה קצת, זה לא מספיק, זה לא... אבל תסתפק בזה. כלומר, אין, זה כמו שאתה אומר, כמו בן אדם ילך לאיזה תחרות, ילד ילך לאיזה תחרות עכשיו, חמישה מתחרים, אתה תגיד לו, תקשיב, תתחרה, תנסה להשיג את המקום הרביעי. מה, בשביל זה אני אתחרה? אני פחות ממקום ראשון, אני אין מה לדבר, מה סתם את מקום רביעי? זה נקרא להסתפק במועט. חז"ל דיברו על שמחה בחלקך. שמחה בחלקך זה אומר, אני הולך לקבל את כל החלק שלי. אני חלק מהכל. אני דבק בהשם, דבק בהכל. אני חלק מכלל ישראל, אני חלק מהכל. אני קשור לכל. כלומר, השאיפה היא שאיפה להיות שייך וקשור אל הכל. הסתפקות במועט אומרת, אין לי, זה נגד הנפש של האדם, הסתפקות במועט. זה בעצם הנקודה. מה אומר יצר הרע לאדם? הוא אומר לו, תשמע, זה הדבר הזה, זה הכל. אתה תלוי בזה תלות מוחלטת מוחלטת. ואם תנסה להשתחרר מזה, אתה מחוסל. יצא, הוא מפעיל טרור מאוד מאוד חזק על האדם. אמרתי פה צעד אחד, אני עוד מעט אומר את הצעד השני, שהוא יושב על אותו מקום, אבל זה לאור מה שאנחנו נראה כאן. אז מספרים שאחד פגע בו גזלן ורצה לגוזלו, שאל אותו הגזלן, יש לך מעות, יש לך כוחות, יש לך משהו שלך? השיב, יש לי. בוודאי אתן לך כל הממון בשביל נפשי. אני מבין שאם אני לא נותן לך את זה, אני מאבד את הכל, אז אני נותן לך. וגזל אותו הגזלן. יש פה מישהו שנגזל פעם? יש פה מישהו שעבר פעם שוד מזוין ככה? כן? מה? אפשר? אני יכול לשאול? אולי אישי כזה, מה? כן. רגע אחרי ש... איפה שדדו אותך? מה, איפה? בפריז. טוב שעלית לארץ, ברוך השם. טוב שחזרת מהחופש. בא לך בן אדם עם נשק? כן?
חמישה
חבר'ה תקפו אותך וביקשו את הכסף, כן? וואו. וואו. כן, זהו, אני שומע פה באמת אנטישמיות, זה לא רק סיפור של כסף. אבל הרדימו אתכם וכולי. אז טוב, אני מצטער מאוד, קודם כל אני שמח שהתעוררת. אני מצטער לשמוע, אבל למה שרציתי לשאול זה לא כל כך מועיל לי, כי אני רציתי לשאול, מה עושה בן אדם, אתכם הרדימו, אז לא מה לעשות, פשוט ישנים. מה עושה בן אדם רגע אחרי שהוא עובר שוד מזוין, רגע, כלומר, בא השודד, אומר לו תביא את הכסף, הוא בלחץ, הוא מביא לו את הכסף. מה עושה הבן אדם רגע אחרי שהוא נותן את הכסף?
בורח.
בורח. זה גם עשיתם. שנייה אחרי שמתעוררים...
זה
בעניין של שניות האחר. הבנתי. שנייה אחרי שזה, התפקחתם, ברחתם. למה ברחתם? למה ברחתם?
הפחד.
הפחד מהסכין. אמרתי לעצמכם, בסדר, הוא לקח לי את הכסף, עוד שנייה הוא גם עלול לקחת כאילו גם וגם, אז זה הפחד. עכשיו אני רוצה לדבר, ככה חשבתי, כן? אני גם, הרבה חברים שלי שנשדדו סיפרו לי ככה, שזה הדבר הראשון, שאחרי, ברגע שנתת את הכסף, אתה בורח. אתה בורח. שהבריחה הזאת היא מאוד טבעית, כן? אבל הבריחה הזאת פירושה גם מבחינת הכסף, פירושה, אני משלים עם זה שהשוד נגמר בהצלחה של הגזלן. אני הבנתי שהלך הכסף, ואני הולך רק שישארו החיים, אני נעלה מפה, כן? הלך הכסף. אני רוצה, מה?
כמו ששמעתי, לא אמרתי שוד.
כן.
שודד אומר, אחים או הכסף.
כן, כן.
זה שבאים לבנק, או שתיתנו את הכסף ואני יורד.
כן, נכון.
זה לא כמו שפה.
כן, כן. כן, אבל בסדר, אתה אמרת קודם, יש לו אקדח, הוא הבין שזה מה שתמון בסיפור הזה, אבל אני אומר, אדם שמאיימים עליו, אחרי שהוא נותן את הכסף, הוא בורח. אני רוצה שוב לעבור לנמשל שלנו. תראו, רוב האנשים, אחרי שהם נופלים על ידי הצערה, הם בעצם מקבלים את זה שהצערה ניצח אותם, ובעצם אני חטאתי, זה הסיפור, זה המצב, נגמר. זה רוב האנשים. האיש הזה שבסיפור שלנו, בניגוד לרוב האנשים שנשדדו בעולם, האיש אחר כך, אחרי שהוא נותן לו את הכסף, אמר זה הנגזל אל הגזלן, עוד לפני שנבין מה הוא אמר לו, אני חושב שרבי נחמן אומר לנו משהו. מה הוא אומר? הוא אומר, תראה, הרי אנחנו יודעים שהסכנה הכי גרועה, יותר מהסכנה מהחטא, זה כידוע כתוב בהרבה ספרים, יותר גרוע מהחטא, זה הייאוש מהחטא, הייאוש שבא בעקבות החטא. זה שאדם חטא זה רע מאוד. אבל זה שהאדם אומר לעצמו, חטאתי ולכן אני חוטא, זאת המציאות שלי ואין מה לעשות ואני לא יכול לצאת מהמקום הזה, הייאוש, זה הכי גרוע. אחרי שיש ייאוש, אין תפילות, אין תורה, אין תשובה, אי אפשר לצאת, זה הכי גרוע. אומר רבי נחמן לבן אדם, תשמע, גזלו אותך? גזלו אותך? אל תגדיר שזה נגמר. זה לא נגמר? אל תגדיר שהלך הכסף, או אם יצא רע, אל תגדיר, הפסדתי בקרב. לא הפסדת בקרב, כרגע הכוחות שלך אצלו. עכשיו בוא תתחיל מערכה שנייה. בוא תנסה להחזיר את הכוחות חזרה אליך. שום דבר לא נגמר. מה, תסתכל ליצא רע בעיניים? תסתכל על ההתמודדות בעיניים ותגיד, אוקיי, 1-0 לך, אבל אני לא מפסיק ב-1-0. אני הולך להחזיר את זה בחזרה. איך זה עובד? עכשיו בוא נראה איך זה עובד. אחר כך אמר זה הנגזל אל הגזלן, איך אבוא לביתי בלי ממון, אחר שהייתי נע ונד מביתי זמן ארוך כל כך? אתה, איך אבוא ריקם לביתי? מה הוא אומר? בוא נגיד ככה, איזה כוח בנפש הוא משתמש כשהוא מדבר פה עכשיו? איזה כוח בנפש? איזה מידת נפש? לא, על הגזלן הוא עושה רגשי, כן? הוא מנסה לעשות לאיסורי מצפון, בסדר? מצא פה גזלן חמוד בסך הכל, בסדר? אבל אני אומר על עצמו, מה הוא אמר? הוא אומר, תשמע, הבנתי, גזלת אותי, אבל, אמרת, בושה, אבל אני מת מבושה. אני לא יכול לחזור הביתה. כן? בדיוק. לא, אתה אומר מצוין, ההומור הזה הוא טוב. אתה אומר, תשמע, עם כל הכבוד לך, אדון גזלן, אני יותר פוחד מאשתי. אני חוזר עכשיו הביתה. כי זה... עזוב, יאללה, תראה בי, נו. כן? כלומר, אבל בוא נדייק את זה הרבה יותר לעומק. תראו. כדי להציב מול הגזלן, הגזלן הרי הוא טרוריסט. היצע הרע הזה הוא טרוריסט. הוא אומר לך, תשמע, אין לך ברירה. זה או שאתה מביא לי את הכוחות שלך, אתה נופל אצלי, או שאין לך חיים, אתה מחוסל, זה החיים או הממון, זה אין מה לעשות. עכשיו, מול טרוריסט, אני צריך משהו שהוא קיומי לפחות ברמת הטרור שהוא שם מולי. בבדיחה שאמרת, אני צריך איזה אשתי שעוד יותר אני מחויב אליה מאשר ליצרה הזה. אני צריך משהו דרמטי שיעמוד מולו. המשהו הדרמטי הזה הוא מופיע פה בשתי רמות. אגב, אפשר לראות את זה גם ברמה של הנמשל עצמו. מה קורה עם טרוריסט? אם טרוריסט בא לבן אדם, בסדר? נגיד, אתה הולך פה ברחוב, בסדר? איזה טרור, חלילה, כן? טרוריסט עכשיו, מאיים לשדוד איזה חנות פה, בסדר? אתה קופץ עכשיו על הטרור, אתה עובר אורח, אתה קופץ על הטרוריסט הזה ועכשיו ונלחם איתו, אין לך נשק, נלחם איתו? רוב האנשים לא. למה? כי מה הם אומרים לעצמם? בסדר, שיביא לו את החנות, מה הוא רוצה? שיביא לו את החנות. מה, אני צריך לסור את הנפש בשביל שהוא לא יפסיק כמה שקלים? לא. מה קורה עם חלילה, 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 זה בן אדם, או חלילה, 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 זה הילד שלך, עם הטרוריסט? אני עכשיו נלחם בך, אני עכשיו, אני אעשה הכל. אני מעדיף אני מאשר הילד. ברור? כלומר, כדי להעמיד מול הטרור משהו שיגרום לי להתמודד עם הטרור, אני צריך משהו קיומי עוד יותר גדול ממה שהטרוריסט הזה שם לי. עוד מעט נראה מה זה הדבר העוד יותר גדול הזה, אבל קודם כל זה מתחיל בתודעה. התודעה, לא, התודעה הזאת היא מאוד ברורה ברמת הנמשל. במשל היא אומרת, איך אבוא לביתי בלי ממון אחר שהייתי נב ונד מביתי זמן ארוך כל כך? איך אתה אבוא רקם אל ביתי? כלומר, אומר, תשמע, אני אכול בושה. אני אכול בושה. לא יכול, מה? אני אפוך להיות סמרטוט. אני חוזר הביתה, שאני חצי שנה השארת אותי לבד, באת בלי שקל, איפה הסתובבת? חצי שנה סיפרתי לילדים, כל יום לקחתי אותם לבית ספר לבד, ארגנתי אותם לבד, עשיתי הכל לבד, שבתות לבד. לא נדבר על ראש השנה לבד, יש כאלה עושים את זה בהתנדבות. כן? כל החצי שנה סיפרתי לילדים סיפורי גבורה על האבא הצדיק שלהם, שמוסר את הנפש ושל המשפחה, והולך לעבוד באיזה משהו כדי להציל אותם. עכשיו מה? איך הילדים יסתכלו עליך? איך אני אסתכל עליך? איך אתה תסתכל עליך? בעצם, מה עושה פה רבי נחמן? עושה פה שני דברים. א', הוא אומר, א', הוא מכניס את מידת הבושה. לאורך כל ימי תשובה, סליחות וכו', אנחנו כל הזמן עובדים עם מידת הבושה. בסליחות, כן, אלוהי, בושתי וגם נחלמתי להרים פני אליך, בושנו מכל עם וכו', כל הזמן בושה, בושה. וההפך מזה, אנחנו לא עזי פנים, אין לנו עזי פנים לומר, כן, לא חטאנו וכו', אנחנו ואבותינו חטאנו. קודם כל אנחנו מתביישים, מה כבר אנחנו מתביישים? אני מסוגל לעמוד מול עצמי, אם מול עצמך אתה עדיין לא מתבייש, אז יש אישה, יש ילדים ויש מציאות, בסדר? ואתה עומד מול הדבר הזה, ואתה אומר, אני יותר מתבייש מהגזלה שעברתי, מאשר האיום של הגזלן. עוד מעט נראה איך אנחנו עושים אחד מול השני, אבל זה עוד יותר קיומי מבחינתי. הפחד הזה מלבוא הביתה בלי כלום, פחד הרבה יותר גדול. בעצם, כדי שננצח את יצר הרע, אני צריך להגיע לעמדת נפש כזאת שמתביישת כל כך ממה שיקרה אחרי השוד, שיש לי כוח למנוע את השוד, או אם השוד כבר קרה, יש לי כוח לשדוד בחזרה. צריך חוכמה איך לשדוד בחזרה, אבל בואו נראה, בואו נתרגם את זה למציאות. אגב, זאת התודעה הפשוטה שאומר כל יהודי לעצמו. מה זה איך אבוא לביתי בלי ממון אחרי שהייתי הרבה זמן לא בבית? כל אדם מאיתנו, זה המסע שלנו, קיבלנו איזה נשמה, הופקדה בידינו, יצאנו למסע ארוך, שאלה השאלה איך אתה חוזר. לא, כתוב, טוב יום המוות מיום היוולדו. טוב אדם שכשאתה משווה אצלו את יום המוות ואת יום הלידה, אתה רואה שהוא התקדם, שהוא עשה משהו. אבל אם יום הלידה יותר טוב מיום המוות, כלומר אם אני יצאתי והגעתי בלי כלום, אז מה, בשביל מה המסע הזה? או חלילה אדם שהוא עוד יותר נפל, בשביל מה המסע הזה? אז מה עשיתי? יותר טובה לא לצאת. אם אולי יוצא, אולי חוזר, אולי לא הייתה בושה. הבושה זה כי הוא יצא ובא בלי כלום, זה הכי גרוע. טוב, אבל עכשיו בואו ניגע בנקודה האמיתית. בסדר? מה הוא אומר לו? שימו לב, איך זה עובד. לכן אני מבקש ממך שתראה עם הרובה שלך בכובע שלי, כדי שיהיה ניכר שפגע בי גזלן. פשט דרש. פשט, הוא אומר לו, תשמע, אני צריך פה לביים פה שוד, אין מה לעשות, אחרת אני מתבייש. אני בעדך, אני בעד הגזלן, אבל אין בסדר. אבל עומק, מה אומר לו? הוא אומר לו, תראה לי בכובע. תראו, כובע, בכל המקומות בעולם, כובע זה בדרך כלל זה סמל סטטוס, סמל של מעמד. תלכו ברחובות 100 שערים, על פי הכובע אתה יודע הבן אדם, אם אתה בקיא, אתה יודע הבן אדם איזה חסידות הוא בכלל אולי מתנגד, אם מאיזה ישיבה, מאיזה זה, מה ככה, מה שאתה יודע, הכל לפי הכובע. בכלל המון מקצועות שמים כובע, יש כובע של שוטר, בסדר? יש כובע של רופא, של מנתח, כובע של אופה, של שף, כובעים הם סמלי סטטוס הרבה פעמים, הם מביעים מעמד, בסדר? כובע של בוקר, כובע מבטא מה המקום שלי, מה התפקיד שלי וכו'. ועכשיו כדי להבין את זה, אני רוצה עוד יותר להבין איך עבד יצר הרע, איך עבד הגזלן ואיך אנחנו מנטרלים אותו. איך זה עבד? אני אתן דוגמה, דיברנו על זה קצת, אני לא יודע אם בשנה הזאת או בשנים עברו, אבל אני אתן דוגמה ממשהו שחוויתי אותו ממש לפני זמן לא ארוך. הדוגמה שאני נותן היא לא חטא, אבל היא בדיוק עומדת באותם הקשרים של החטא. אני אסביר במה מדובר. תראו, אנחנו זכינו, ברוך השם, זכינו לחתן שני ילדים. דיברנו על זה. והחתונות האלה, ברוך השם, שמחה גדולה, זה גם אתגר. זה אתגר בכל מיני מובנים. בין שתי החתונות התארחתי בחתונה שאני אישית מכיר את האנשים שעשו את החתונה. ואני יודע שהם אנשים שהם מתמודדים בהיבט הכלכלי. אני אומר את זה כי אנשים לא יודעים במה מדובר וכולי, אז אני יכול לדבר. אנשים לא יודעים. סליחה, המציאות הכלכלית שלהם לא פשוטה. אמרתי לעצמי, טוב, אם הם אולם מאוד יפה, מאוד נחמד, ואם עשו פה את החתונה, אז גם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו בעזרת השם. הלכתי למנהל של האולם, שאלתי אותו, כמה עולה פה לעשות חתונה? הוא אמר לי, מחיר, אני לא אגיד פה את המחיר, אמר לי מחיר שזה פי 2.5 ממחיר נורמלי, בסדר? כלומר, זה מקום מסתבר מאוד מאוד יוקרתי, יקר וכו' וכו'. אחר כך הבנתי שבעצם מה קרה? למה הבן אדם הזה עשה שם את החתונה? כי האדם הזה הוא חי תחת טרור. טרור חברתי. טרור חברתי שאומר, שתשמע, אתה רוצה להיות חלק מחברה מסוימת? בחברה הזאת עושים חתונות בליגה מסוימת, מזמינים כך וכך אנשים, כל מנה עולה כך וכך, מתנות מביאים בכך וכך, יש איזה סגנון מסוים של עיצוב, של עניינים. אם אתה רוצה להיות חלק מהחברה, אתה צריך להשקיע ככה בחתונות שלך. אם אתה תעשה עכשיו חתונה באיזה משהו פשוט, אוקיי, אז אנחנו מבינים מי אתה ומה אתה, ואנחנו בדיוק חפש את החברים שלך. ובעצם הבן אדם, אני אומר זה לא חטא, אבל זה חטא חברתי מאוד גדול, בסדר? הבן אדם, הוא עמד בדיוק מול השריף הזה, שאמר לו, תקשיב, העולם היוקרתי, או המעמד החברתי שלך, מה יגידו עליך, המקום שלך בחברה וכו'. מה אתה בוחר? מה אתה בוחר? והוא נאנס לבחור את הבחירה הזאת, בחירה קשה מאוד, קשה מאוד. עכשיו, איך מנצחים את זה? אגב, זה המקור של זה עוד בגמרא. אנחנו יודעים, כתוב ש... מה? אני מדבר לא על השושבינים, אני מדבר עכשיו על המקור של המציאות הנפשית המסובכת הזאת. כתוב בגמרא, כמדומני מועד קטן, לפנים הייתה הוצאת המת קשה לקרוביו יותר מפטירתו. ממש יש שם בחתונות, להבדיל היה פעם בלוויות. בן אדם היה נפטר, אנשים, החתונות היו חתונות עם, בסדר, עם הרבה השקעה כספית. היו מוציאים את המת בתכריכים של זהב. תכריך של זהב זה הון תועפות, זה הרבה יותר מסמלת קלה, בדקתי. היית צריך לזכור להקה. לא להקה של זה, לא יודע, כל ססון, אלא להקה של, כן, כל בחייה. להקת כל בחייה, הם לוקחים הון. היו כל מיני מטפחות, מקוננות, מאבבות, כל הדברים האלה זה כסף. זה לא ציוד הגברה, בסדר? כל הדברים האלה זה כסף. כתוב שאנשים הגיעו למצב חברתי כזה, שכשהיה נפטר להם קרוב משפחה, הם כבר לא היו עצובים שהוא נפטר, אלא שנפטר נפטר, מה, איך אנחנו עושים את הלוויה? אנחנו נתמוטט. ולהגיד שעושים לוויה פשוטה, עוד יותר נתמוטט, כי החברה תוקיעה אותנו. מה עושים? עד שהיו מניחים מתיהם בצידי הדרכים והולכים להם. הגיעו למצב שהיו קוברים קבורת חמור, אנשים, בצידי הדרכים ונעלמים. על קרוב משפחה, איזה ילד היה שואל, איפה דוד שלמה? הוא יצא לשליחות. שליחות של המוסד. לא מדברים על דוד שלמה יותר. הוא בשליחות של המוסד. זה, כך זה הייתה המציאות. עד שבא רבן גמליאל ונהג עניות בעצמו והוציא בתכריכי פשטן. כלומר, עד שהגיע מישהו והיה לו את האומץ לשבור את הכלים, ולא סתם מישהו, מישהו עשיר, עם יכולות, בית הנשיא, הנשיא בעצמו, רבן גמליאל, אבל הוא החליט לשבור את הדבר הזה. בעקבות הדבר הזה אני רוצה להסביר מה קורה פה. יצא הרע ברוב המקומות עובד בדיוק על הדבר הזה. כלומר, אם אתה לא תמשיך עם הדבר הזה, אז אתה תאבד את המקום שלך, את מקום העבודה, את המקום החברתי, את הזה, את המצב המשפחתי, את הככה, את הככה, כל מיני איומים, איומים. ואנם בצורה כל כך מפחיד אותו. לא, אתה לא תהיה חלק מחבורת הלשון הרע, אתה תהיה ככה, אם אתה לא תהיה זה. הוא בלחץ אטומי, הוא בפחד פחדים מהדבר הזה, והוא נכנע. מה עושה אדם כדי להפוך את התמונה? שימו לב מה הוא עושה. הוא אומר לגזלן, תקשיב, אני יש לי בקשה. אתה רואה את הכובע שלי? תראה לי בכובע. מילים אחרות. אתה יודע מה? אני מוכן לאבד את המקום החברתי שלי. אתה יודע מה? אתה יודע מה? לא אכפת, אדרבה. תחסל אותי. לא אותי. תחסל את מה שיגידו עליי, את ההפרות. רוב האנשים שעושים תשובה בתהליך המוכר, הידוע, היסודי, בסדר? של מה שקורה מהמי להפוך מחילוני לדתי. יש את הרגע הזה שהוא נורא מפחיד, של פתאום לשים כיפה על הראש, ציצית, לא יודע, כיסוי ראש. זה רגע מפחיד. כל הלאג החברתי, מה יגידו עליך, אתה תראה הזוי, מה זה? יש אנשים שמקום העבודה שלהם, כאילו זה לא לוק מתאים למקום עבודה איפה שהם יצאו, זה לא... הרגע הזה שבאדם אומר לעצמו, ועצמו, אתה יודע מה? אני מוכן להפסיד את זה. אני לא... הוא מתרגם לעצמו אחרת. כדי לא להפסיד את נפשי, אני מוכן להפסיד את המעמד החברתי, את מה יגידו עליי, איך אני אראה את מקום העבודה, את הכסף, את הזה. אני מוכן. אתה יודע מה? שברו את הכלים ולא משחקים. וכשאתה עושה דבר כזה, טרור הוא תמיד עובד על הפחדה. תמיד עובד על הפחדה. טרור מפסיד כשהוא לא מפחיד בן אדם. מה קורה עם מישהו? בא, חוטף ילד של מישהו. הוא אומר לו, אם אתה לא מביא לי מיליארד דולר, אני הורג לך את הילד. ואז הוא אומר לו, אין לי בעיה, התבלבלת בילד, זה לא הילד שלי. סקן הטרוריסט, כואב הלב על הטרוריסט הזה, בסדר? למה? כי מה אמרת לו? איבדת את האיום, כאילו מה אכפת לי, זה גם זה האמת, זה ילד של השכנים, לא סובל אותו, יאללה. זה מה שאתה רוצה. בסדר, סליחה שהדוגמאות אצלי לא כל כך חינוכיות, כן? בסדר? כלומר, מה קרה? נטרלת אותו. ככה זה עובד. אם אתם רוצים איפה זה עבד בצורה הכי חזקה, הכי ברורה, הכי... תראו רגע בתחתית הדף, כולם מכירים. ויהיה אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדונה ואת עיניה אל יוסף ותאמר שכבה עמי. אשת פוטיפר מנסה לפתות את יוסף, אבל צריך להבין. אנחנו כשחושבים על זה חושבים מול איזה דבר התמודד יוסף? מול יצרדי עריות. זה המבט הפשוט, הוא הנער, כן, ובלי אישה וכו', והיא ניסתה לפתות אותו. זו המחשבה הפשוטה. יצרדי עריות זה הכי קשה. לא, זה הרבה יותר קשה ממה שחושבים. למה? כי ברור ליוסף, יש פה אקדח שלוף שאומר ככה, תקשיב, יש לך שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לחטוא איתי, אפשרות שנייה זה שבכל האימפריה המצרית, שהיא שלטה בכל העולם, וממילא בכל העולם, בכל העיתונים, בכל הממלכה, בכל הזה, בכל הזה, יגידו שאתה פגעת באשת פוטיפר. זה מה שיספרו. מוכן או לא מוכן? בשלב הזה עוד האיום הוא רק מתחיל איום, עוד מעט נראה האיום הופך להיות ממש מוחשי, תראו. ואימהן, ואומר אל אשת אדוני, ואין אדוני לא ידע את אמה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי, איננו גדול בבית הזה ממני, לא חסך ממני מאומה, כי אם אותך באשר את אשתו, איך הסערה הגדולה הזאת, חטאתי לאלוהים, דיברנו על זה לפני ראש השנה, שאצל יוסף יש קודם כל, לא. קודם כל הוא ממען. אחרי זה אני יכול להסביר לך, לשכנע אותך, אבל קודם כל יש את הגזירת הכתוב, קודם כל, לא. אבל, הלאה. והיא כדברה אל יוסף יום יום, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות אמה. והיא כיום הזה, ועבור הביתה לעשות מלאכתו. ושימו לב, בחזל, במסכת שבת, יש מחלוקת. לעשות מלאכתו, הכוונה לעבוד בפשטות, ואז רק מפתה אותו. או שהיה רגע שהוא כבר התחיל להיכנע, להיות מלאכתו אמה. כלומר, רצה באמת לחתום. ואין איש מאנשי הבית שם בבית, ותתפסו בבגדו לאמור שכבה עמי. שימו לב, זה בדיוק כמו אצלנו. ותתפסו בבגדו. הבגד זה הנראות, זה ההופעה החברתית, זה מה יגידו עליך. והיא אומרת לו בעצם, מאוד תקשיב, אם אתה עכשיו לא נאתר לי, כל הממלכה תדבר עליך. כל הממלכה. ואתה טיפול למקום הכי קשה, הכי מבייש, הכי זה, אתה טיפול לבור. כמו שאכן יקרה. ויעזוב, שימו לב, ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. בעברית של רבי נחמן, תראה לי בכובע. את רוצה לראות בכובע? תראי בכובע. את רוצה שכל העולם יגיד עליי שאני ככה וככה וככה וככה, זה מה שיעשה לך טוב? שכל העולם יגיד עליי שאני ככה וככה וככה וככה, ושאני אדע שאני לא ככה. זה מה שבעצם יוסף אומר לה. אני מוכן להקריב את הבגד, קחי את הבגד, קחי את כל הדבר הזה. ברגע שהוא מוכן לשלם את המחיר הכי כבד, הוא כבר לא ייפול. הוא כבר לא ייפול. אין זהו, הטרור נגמר, היא כבר לא יכולה להפיל אותו. היא יכולה להתאכזר אליו, והיא הייתה אכן אכזרית מאוד, ושקרנית גדולה, ורשאית גדולה, והוא שלם איזה מחיר, היא יכולה. אבל באמת הוא יישאר יוסף הצדיק, אול עין, מוגן מכל מה שיגידו ומכל מה שילחלכו. אגב, הוא כבר עבר, יוסף הצדיק קיבל סטאז' לפני הדיפלומה. בסדר, הסטאז', איפה היה הסטאז'? הוא כבר היה פעם אחת בלי בגד. והפעם אחת הפשיטו את יוסף את קוטנתו. הוא כבר היה במציאות של להיות בתוך בור. מציאות שכל אומרים לשון הרע ואומרו של אחיו. הוא מכיר את המציאות הזאת. והוא יודע שהמציאות הזאת אפשר לצמוח ממנה, אפשר לצאת. ועכשיו זה פעם שנייה, גם מנו יצא, הוא יצא משנה למלך, הוא יצא מי שיושיע את כל העולם. ואי כשומו, סליחה, ותקרן שביתה ותאמר להם למור, ראו, הביא לנו איש עברי לצחק בנו, בא אליי וכו'. כלומר, הנה זה מה שהצערה עובד. כלומר, איך הוא עובד, מה הטרור? אני אלך לך עליך, אני אפגע בך, אני אגיד עליך, אתה תיפגע. ברגע שעמדת הנפש של יוסף אומרת, אז תגידי, מה אני אעשה? אז תגידי. לא יחב לך? חייב לי, אבל אני מוכן, אני מעדיף שלם את המחיר הזה, אז תגידי, זה הרגע של הניצחון, של יוסף הצדיק, זה מה שמציע פה רבי נחמן לכולנו. שים לו את הכובע, תגיד לו יאללה, תראה, אני מוכן לאבד את זה. אחרי אני מבקש ממך שתראה עם הרובה שלך בכובע שלי, כדי שיהיה ניכר שפגע בי גזלן, וכן עשה הגזלן. אחר כך ביקש ממנו עוד, שיראה באיזה מקומות אחרים. במשל, זה כאילו כדי לגמור לו את התחמושת, כן? אבל בנמשל צריך להבין את העומק גם של הדבר הזה. לפעמים יש דברים שאני מוכן לסכן, יש דברים שאני לא מוכן לסכן. כלומר, יש בענה אומר לי, תשמע, אם אתה ממשיך ככה וככה, אתה לא יכול להיות אחראי משמרת אצלנו בסניף. זה קשה לי, כי זה מזכורת וזה הכל, אבל אני אומר לו, אתה יודע מה? תראה בכובע, יאללה. תוריד לי את האחראי משמרת, אני לא מוכן, אני על שמירת שבת לא מוותר, תוריד לי את המשמרת, טוב. אם אתה אבל, כי יש תמיד איום שני, סבא, אתה מוכן לוותר על הכובע, אבל יש גם חולצה, שזה יותר חיוני מכובע. אם אתה לא תהיה מוכן לעבוד בשבת, אתה לא עובד בכלל פה. ועכשיו במצב בשוק אין לך מזכורת להביא הביתה. ואת צריך אומץ חדש להגיד לו, תראה בעוד כמה מקומות, תראה לי גם בחולצה. ולפעמים זה כאילו תראה במכנסיים, במובן הזה של כאילו, אתה יודע מה, אני מוציא כתבה בעיתון, איך אתה פה כשהיית אחרי משמרת, איך אתה מעלת בכספים, ואיך אתה זה, ואיך אתה זה, ואיך אתה זה. אתה יודע מה, תעשה גם את זה. כלומר, לפעמים זה עובד בקומות, ורק המקום שבו בן אדם אומר לו, אתה יודע מה, תראה, בכל הנראות, בכל מה שזה, אני לא, אני לא, אני כאילו, אולי זה יכאב לי, אבל אני לא בגלל זה אני אמכור את עצמי. זה המקום שבו, תראו, אחר כך ביקש ממנו עוד שאירה באיזה מקומות אחרים, בסוף השיב הגזלן, אין לי עוד אבק שריפה. כלומר, יש את הרגע הזה שיצר המבין, מה הוא יכול להגיד לך? אין לו כלי, אין לו שום כלי עליך, אין לו שום איום. אין שום איום, אין פחד. כשאין פחד, הכל מסתדר. רוב החטאים שאנחנו נמצאים בהם, כי אנחנו מפחדים לראות את החטאים שלנו בלעדיהם. אנחנו לא יודעים איך, איך זה, איך יראה החיים שלי בלי זה. לא יודע מה לעשות בלי זה. אם אתה מנצח את זה, אין פחד. אז אני נגזל. אתה שאין לך עוד אבק שריפה, בוא לכאן. יש את הרגע שאתה לא מפחד להסתכל ליצרה בעיניים. תסתכל, אתה אומר, שמע, נכון, כתוב שלעתיד לבוא צדיקים, נכון, יצערה, יראו את זה, סליחה, צדיקים יסתכלו על יצערה, יסתכלו על יצערה, יגידו, זה הר נראה הר, אבל צלחנו את ההר הזה. רשעים יסתכלו על יצערה, יגידו, זה, מה זה, זה כלום, גבעונת קטנה, איך לא עברנו את זה. באמת, זה ככה וככה. בשלב האיום זה הר מאוד גדול. באמת יצערה, הוא קטן עלינו. באמת אנחנו יותר גדולים ממנו. יש לו נשמה, לכל אחד מאיתנו, נשמה אינסופית. אנחנו בגודל הרבה יותר גדול. הסינדרום שאנחנו מכניסים את עצמנו לחשוב שזה קיומי ואי אפשר בלי ואי אפשר זה, הוא מנפח אותו, הוא מגדיל אותו, הופך אותו לאיזה הר גדול, שאתה אחר כך לזה. אחרי שמנצחים אותו, פתאום באמת זה דבר אחר לגמרי. אז אני נגזל, אתה שאין לך עוד אבק שריפה, בוא לכאן, ותפס אותו באורפו. למה דווקא בעורף? אה? כן, מה זה אומר העורף מבחינה רוחנית, עורף? עורפה, נכון? עם קשה עורף, נכון? אם תלכו עם מבקרי, בסדר, בעקשנות, בקשה עורף כזה. כלומר, העורף, הקשה עורף, הקיבעון, הוא הרבה פעמים שייך למקום הזה של איזו מחשבה כזאת שעזוב, עזוב, זה, זה אני לא יכול בחיים לעשות. זה אני בחיים לא יכול לעשות. אחרי שכבר אין לך איום עליי, אחרי שיצרה לא יכולה, לא מפחד מהדבר הכי נוקשה, הכי חזק, אין פחד, וקורה פה עוד דבר מאוד מעניין, וקרה לי ידידיו. את מי הוא פחד להפסיד? את הידידים. אבל אחרי שהוא ניצח, זה באמת כל הבורח מפני הכבוד, הכבוד רודף אחריו. כלומר, באמת, אני ממש יכול לראות את זה בעין אצל הרבה אנשים, שכשמתחילים איזה תהליך של תשובה, אז הרבה פעמים זו חוויה קיומית מאוד של אלבון, שאנשים מסביב, לפעמים קרובי משפחה, לפעמים זה, וכשאני אומר תשובה זה לא דווקא מחילוני לדתי, זה גם בתוך העולם הדתי כל מיני שינויים, כל מיני עמדות שמשתנות וכו'. והרבה פעמים המבט של אנשים שמאוד יקרים לך, זה מבט שכאילו, כאילו אתה מחוק, טוב, נו, זהו, הוא הלך, בר מינן, זהו, הוא כבר השתגע. זה המבט כזה, מבט משונה כזה. ואחרי שאדם עובר את המהלך הזה, והוא שם, והוא שלם, והוא נקי עם עצמו במקום טוב, פתאום האנשים שמאוד זלזלו פתאום יוצרים קשר. ויש חיבור, ויש למה? כי אתה רואה אדם, אתה לא יכול להתעלם מהאדם הזה. עוברות לי כמה דוגמאות, אבל אולי אפשר להגיד דוגמה של אדם מפורסם, שעד יותר, כיוון שהוא בחר להתפרסם, אז זה באמת אחריות שלו ולא שלי, בסדר? אבל נגיד זמר כמו אביתר בנאי, שהוא עומד עם הכיפה השחורה, ושר מול הציבור, ומול ציבור שהיה אנשים שהלכו איתו ואחריו, כשהוא היה אדם שאיננו שומר מצוות בהגדרה הרגילה וכו', ואני מעריך שהרגע הזה של השינוי, והחולצה הלבנה, והציצית בחוץ, והעבודה הגדולה שהוא... אם הנראות של הדבר הזה, זה מפחיד. זה מפחיד. מי יודע מה יהיה עם הקריירה שלו, מה יהיה עם המוזיקה שלו, מה יהיה זה, מה כאילו יכול להיות שהוא איבד את כל מה שהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. והיום הוא עומד עם כל המהות החדשה, עם כל הנגלות שלו, ועד רבה, אנשים מהעולם הקודם שלו הולכים איתו, קשורים אליו, אוהבים אותו וכו'. זה כי היה לו את האומץ להפסיד את זה, בסדר? הוא, יש לו ידידים לאיש הזה מהסיפור, כי היה לו אומץ להפסיד את כל הידידים. והתגבר על הגזלן וניצחו. מה קורה כשאתה מתגבר על גזלן? הכסף חוזר אליך, נכון? כלומר, הרבה פעמים, כשאנחנו הפסדנו בגזלה, כשאדם חוטא באיזה משהו, אז הוא אומר לעצמו, איך תראה את תשובה? אני צריך להשתחרר מהכוח הזה. נגיד יש אדם שהוא מכור לאכילה, הוא אוכל הרבה, אוכל הרבה, אוכל הרבה. אז מה זה לנצח אצל הרבה אנשים? להפסיק לאכול. לקחת איזה גלולות נגד תיאבון, ולא, לא, לא, שאין חשק ואין זה. לא, לנצח את הגזלן זה לקחת את אותו כוח ולהכניס אותו פנימה. ולהפוך אותו לכוח שהוא שלך מחודש אחרי שהוא עבר שם אצל הגזלן. סדר, התחדשות. הוא מגיע לאיזה מקום שהוא אפילו עוד לא היה קודם, מקום שבעלי תשובה עומדים, שאין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. טוב, כל זה אמרתי בשבילי, אם זה הועיל לעוד מישהו, אז זה טוב. חתימה טובה, שנה טובה.